ברכות דף סמך א', מתחילים בעזרת השם דף סמך עמוד ב', שש שורות מלמטה, סוף השורה. אמר רב הונה, אמר בשם רב, שאמר משום רבי מאיר. וכן תנה, יש גם ברייתא שנאמרה משמי דרבי עקיבא. לעולם יהיה האדם רגיל לומר, כל דאביד רחמנה לתו אביד. כל מה שעושה השם, הכל לטובה. מספרת הגמרא, כמו שרבי עקיבא היה רגיל לומר, שהאדם יאמר, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה, ככה הוא בעצמו היה נוהג לומר, והוא המשיך על עצמו רחמים, שהדברים באמת נהפכו והוא ראה בעיניו שזה לטובה. כי דרבי עקיבא, היה מעשה עם רבי עקיבא, דאבה כאזיל באורחה, הלך בדרך, כל אחד מבין לבד, שללכת בדרך, גם בזמן הזה, שכבר יש לנו כבישים מסודרים, ויש תחבורה מסודרת, עדיין להתלטל בדרכים זה לא דבר קל. ודאי בזמנם, כשלא היה כבישים מסודרים, לא היה תחבורה מסודרת, ללכת בדרך זה היה דבר מאוד מפרך, מאוד מייגע. מטה להאי מטה. הוא הגיע לאיזה מקום. סוף סוף מגיעים למקום יישוב, רוצים קצת לנוח מעמל הדרך. באוש פיזה הוא חיפש אכסניה, מלון, מקום ללון בו. היה מקום של אנשים רשעים. לא יאהבו לי. אף אחד לא הסכים להכניס אותו לביתו. לא מוכנים להכניס אורחים. אמר רבי עקיבא, כל דאביד רחמנה לטב. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הרחמן זה לטובה. רבי עקיבא מלמד אותנו שגם כשאנשים רשעים מתנהגים באטימות, לא מוכנים לקבל אורחים שככה מגיעים מהדרך, אנשים ישרים, אנשים הגונים, לא מוכנים לקבל אותם הביתה, זה גם מאת השם. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה. אזל ובת בדברה, הלך ישן בשדה. ואב הבעדי היו איתו שלושה דברים. תרנגולה, תרנגול, וחמרה, חמור, שעליו הוא רחב, ושרגה, נר. טוב, הטה זיקה, לפתע נשבה רוח, קוויה לשרגה, הנר נכבטה. עד עכשיו היה רבי עקיבא עם אלה שליוו אותו, הם היו עם אור לכל הפחות, גם זה נכבה. אנשים יכולים מדבר כזה להרגיש דכדוך גדול. גם לא מקבלים אותם קצת לנוח מעמל הדרך. כבר נמצאים פה בשדה, כבר גם אור אין להם. איך התארגנו עכשיו בחושך? ולא נגמר מסכת התלאות. אתה שונרה, לפתע הגיע שם. חתול, אכלי לתרנגולה. אכלת תרנגול. איך הם מחר התעוררו בבוקר? הם כבר לא יודעים, דרך כלל תרנגול מאיר את הבן אדם בבוקר. איך יהיה להם אוכל? תרנגול גם היה מאכל יקר מאוד בזמנם. גם זה אין להם. לא נגמרו מסכת התלאות. אתה אריי אחלי לחמרה. הגיע אריה, טרף את החמור. איך יחזרו, איך ייסו, איך המשיכו את הדרך? היו אמורים להיכנס לשבר גדול. אמר רבי עקיבא, כל דאביד רחמנה לטב אביד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה, לטובה. אין פה שום קרן אור, נו רבי עקיבא, מה? בייבל אליה, אתה גייסה. אותו לילה הגיע גייס, שוויי למטה. לקחו בשבי את כל בני העיר. פחד. עוד הגיעו גייס, איזה מין לילה זה, רבונו של עולם. אבל מה התברר? שמכיוון שהם היו מחוץ לעיר, הם היו בשדה, אז הגייס לא לקח אותם בשבי. אמר לו, אז רבי עקיבא בא ללמד את התלמידים, אמר להם, לב אמרי לכו, וכי לא אמרתי לכם את זה כל הזמן, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. אם הנר היה דולק, הגייס שבאו לקחת בשבי את בני העיר, היו רואים אותנו. ולא צריך לומר מה היה קורה. וגם אם הנר היה קבוי, מספיק שהתרנגול היה מקרקר ועושה רעש, מיד היו שמים לב שיש כאן אנשים. החמור היה יכול לנעור ולהרעיש. דווקא כל הדברים שהיו נראים לנו כל כך לא טובים, הקדוש ברוך הוא עשה את זה לטובתנו, להחיות עם רב כהיום הזה. שואל הרב יוסף חיים מבגדד בספרו בן יהוידע, וכי כך דרכה של תורה, אמרתי לכם שככה תגידו. מה זה פה, תאוות הניצחון? אתה רוצה להראות שניצחת חס וחלילה? זה רבי עקיבא. כותב הרב הבן איש חי בספרו בן יהוידע, רבי עקיבא בא ללמד את התלמידים שלו. הוא רצה לומר להם, אתם יודעים איך מה שהיה נראה לנו כל כך לא טוב, הפך להיות טובה גדולה, הצלת חיים. בזכות שאמרתי לכם שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה, וזה לשון קודשו. האדם שפותח פיו לטובה, שקורה לו דבר לא טוב, שנראה לו לא טוב, אפילו אם נגזרה עליו גזרה לרעה, אפשר שתבטל. בזכות מה? בזכות שאדם יאמר על כל דבר זה לטובה, הכל לטובה. ואמר רבו נאמר רב משום רבי מאיר, לעולם יהיו דבריו של האדם מועטים לפני הקדוש ברוך הוא. לא להאריך מדי הרבה בדיבור. גם בתפילה. שנאמר, אל תבעל על פיך. ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלוקים. רש"י כותב דבר מלשון דיבור קשה. כך הוא כותב הפירוש של קהלת. כי האלוקים בשמיים ואתה על הארץ. וגם אם החלש נמצא למעלה והגיבור למטה, הרי אימת מי שלמעלה על מי שלמטה. כל שכן שכאן הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה ואנחנו החלשים נמצאים למטה. על כן יהיו דבריך, דבריך הכוונה דיבורים קשים, יהיו מעטים. אבל כבר למדנו בדף נון עמוד א' שהאדם כשהוא בא לבקש מהקדוש ברוך הוא, אז תלוי, אם הוא בא לבקש על העניינים של העולם הזה, יבקש דברים מועטים, מברכתך יבורך, חלק מברכתך. אבל כשאדם בא לבקש עניינים רוחניים, תורה, מצוות, עירת שמיים, הרחב פיך והמלהו. אדם יכול להעריך ולבקש ככל שעולה על ליבו. דרש רב נחמן ברב חיסדה, מהי דכתיב כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ברא אותנו, את האדם הראשון. הפסוק אומר וייצר, אז יש שני יהודים. וייצר השם אלוקים את האדם בשני יהודים. מה זה בא לרמז? ייצר זה מלשון יצר, ויש כאן שני יצרים. שני יצרים ברא הקדוש ברוך הוא, אחד יצר טוב ואחד יצר רע. מתקיף לרב נחמן בר יצחק, אלא מעטה, בימד אלו כתיב בה וייצר עם שני יהודים. לת לה יצרה, וכיין לה יצר הרע. יצר הטוב בוודאי שיש לה, כך כותב הרשש, דבר מאוד מעניין. איך יודעים שיש לבימה יצר טוב? שכשהבעלים שלה מבקש, מוליך אותה שתחרוש, שתעשה מלאכה, היא נשמעת לבעלים. זה אומר שיש לה יצר טוב, כך כותב הרשש, מעניין. עכשיו, מאיפה אנחנו יודעים גם שיש לה יצר הרע? אז על זה אומרת הגמרא, והכחזינן, הרי אנחנו רואים, דמזקה ונשחה ובעתה עם מזיקה, נושכת, בועטת, מאיפה זה מגיע? מהיצר הרע. אז גם לבהמה יש, יש יצר טוב ויצר הרע, ואפילו שלא כתוב אצלה וייצר עם שני יהודים. אלא, זה שכתוב וייצר עם שני יהודים, זה לא בא ללמד, לפי דעתו של רב נחמן בר יצחק, שהאדם יש לו שני יצרים. זה נכון שיש לו, אבל לא זה מה שלומדים מזה שכתוב היצר עם שני יהודים. אלא כדי רבי שמעון בן פזי, דאמר רבי שמעון בן פזי, אומר האדם, אוי לי מיוצרי אם אני אלך אחרי היצר הרע, אוי לי אם אני אלך אחריו חלילה. אבל, ואוי לי מיצרי, אם אני אלך אחרי הקדוש ברוך הוא, אוי לי מייצר הרע שמייגע אותי עם כל מיני מחשבות, אני מגרש אותו, אומר לו, תסתלק. אחרי רגע, טרח מגיע. עוד פעם אני אומר לו, לא רוצה, תסתלק, אתה קשה קליטה. דיברתי איתך לפני כמה רגעים, אמרתי לך, אני עבד של הקדוש ברוך הוא, רוצה לעשות רק רצון השם. שום דבר, הבן אדם, היצר הרע, לא קולט, לא קולט. אז זה באמת, אוי לי מיצרים, אני הולך אחרי הקדוש ברוך הוא, אני צריך לקחת בחשבון שהוא הולך להטריח ולייגע, אבל אתה נותן לנו את עיקר השכר, כמו שאומרים חז"ל, לפום צרה, אגרה, לפי הצער, ככה השכר הגדול שאדם מקבל בעולם הבא, על כל ניצחון וניצחון, אדם מקבל שכר גדול. לא צריך להתייחס למה שהיה נפילות, אנחנו צריכים להתייחס על ההצלחות, ועל כל הצלחה והצלחה נקבל שכר גדול לפי היגיעה. טוב. אי נמי, אותם, למה כתוב שני יהודים בויצר כשהקדוש ברוך הוא יצר את האדם? כדי רבי ירמיה בן אלעזר, ואמר רבי ירמיה בן אלעזר דבר פלא, דו פרצופים, שני פרצופים, ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון, כשהוא נולד הוא כבר היה לו פיצול אישיות כמו שזה נקרא היום. זאת אומרת, היו לו שני פרצופים, פרצוף אחד מקדימה, פרצוף אחד מאחורה, מקדימה פרצוף של איש, מאחורה פרצוף של אישה. שנאמר, אחור וקדם צרתני. עשית לי צורה גם מאחור וגם מקדם. הבן יהוידע מסביר מה הדרשה פה. הרי פשיטה שכל יצירה יש לה אחור ויש לה קדם. למה צריך להדגיש את זה? אלא זה בא ללמד שגם מאחור היה צורה. ומה הצורה? היה צורה של איש וצורה של אישה. טוב. האדם הראשון נברא עם שני פרצופים. הפסוק אומר, ויבן השם אלוקים את הצלע, כשהוא בא לברוא את חווה. מה זה היה הצלע? רב ושמואל נחלקו. אחד אמר, פרצוף. בהתחלה האישה הייתה עם האיש, והיה רק פרצוף של אישה על האיש. היה מצד אחד איש, מצד אחד אישה. ומהפרצוף של האישה, הקדוש ברוך הוא ברא אחר כך אישה שלמה, וזה צלע, הכוונה לצד של הפרצוף של האישה. ואחד אמר, מה הכוונה צלע? הכוונה זנב. מהזנב נבראה האישה. בישלמה למנדה אמר פרצוף, היינו דכתיב אחור וקדם צרטני. כמו שאמרנו קודם, שהיה גם מאחור וגם קדם שני פרצופים. אלא למנדה אמר זנב, מה אחור וקדם צרטני? מה פורש אחור צרטני? כדי רבי עמי, דאמר רבי עמי, מה פורש אחור? אחור למעשה בראשית. מה פורש, תכף נראה, מה פורש וקדם, הכוונה לפורנות, מה פורש? בישלמה אחור למעשה בראשית, הכוונה, מי נברא האחרון, ביום האחרון של בריאת העולם? האדם. דלא איברי, הוא לא נברא, לא ביום ראשון, לא ביום שני, לא ביום שלישי, עד מעל לישבתה, עד ערב שבת, שכבר כל הבריאה הייתה מושלמת. אלא וקדם לפורענות? מה, האדם היה הראשון שקיבל פורענות? פורענות דמייל, איזה פורענות הכוונה פה? אילי מה פורענות דנחש, אם הכוונה פה לפורענות על החטא של הנחש, שהשיא את האישה והאישה את בעלה לאכול מעץ הדעת, ואחר כך הם קיבלו אנשים, מה? האדם קיבל פורענות ראשון, מה פתאום? והתניא, הגמרא מביאה ברייתא. רבי אומר, בדבר שבגדולה של כבוד, מתחילים מן הגדול שבכולם, ובכללה מתחילים מן הקטן שבכולם. מה הראיה? בגדולה מתחילים מן הגדול, דכתיב, וידבר משה אל אהרון, ואחרי זה אל אלעזר, ואחרי זה אל איתמר, בניו הנותרים קחו וגומר. זאת אומרת, קודם היה אהרון, אחר כך אלעזר ואיתמר. ועוד אמר, שם מסביר שהרי לא היה חסר בפסוק שום דבר אם היה כתוב או אל אהרון ואל בניו הנותרים, או שהיה כתוב אל אהרון ואל אלעזר ואל איתמר. כולם מבינים שהאלעזר ואיתמר הם בניו הנותרים של אהרון אחרי שנפטרו נדב ואביהו. אלא מהמילים המיותרות האלה לומדים שקודם כל אהרון, אחר כך אלעזר ואיתמר, כי זה הולך לפי הסדר של הגדולה, כי בגדולה מתחילים מן הגדול. אז זה הראיה שבגדולה מן הגדול, ובכללה מתחילים מן הקטן, מה הראיה? בתחילה מי נתקלל? הנחש! אז זאת אומרת שהאדם הוא לא קדם לפורענות, הוא לא הראשון שקיבל את הפורענות, קודם כל הנחש קיבל פורענות, ולבסוף נתקללה חווה, ולבסוף נתקלל האדם. אז אם כן, לא זה הכוונה שהאדם היה הראשון שקיבל פורענות, אלא מה הכוונה? לפורענות דמבול. כשהגיע המבול לשטוף את כל העולם, שם כתוב, דכתיב וימח את כל היקום אשר על פני האדמה. אז אם כן, מה צריכים לכתוב מהאדם ועד בהמה? כתוב, וימח את כל היקום. מסבירה מהרש"א שמכאן אנחנו מדייקים, קודם כל מהאדם, אחר כך עד הבהמה. האדם הוא הראשון שקיבל את העונש. מה הסיבה, באמת? אז רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, בספרו דרש משה, מסביר למה האדם נברא מצד אחד האחרון, והוא הראשון שקיבל פורענות. הוא אומר, כי האדם זה תכלית הבריאה. קדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל ישראל, ובשביל שילמדו תורה ויקיימו את התורה. אז לכן, קודם כל, הקדוש ברוך הוא הכין את כל העולם, אחר כך ברא את האדם שיבוא לעולם מוכן. אבל כשחטאו כל הבריאות, מי הקדוש ברוך הוא הכי הפריע שהוא חטא? האדם. כי האדם הוא המטרה של הבריאה, וכשהוא חוטא, אז לכן האדם נענש חלילה תחילה. בישלמה למאן דאמר פרצוף. הגמרא פה מביאה עכשיו רשימה של 5 שאלות על הדעה שסוברת שהאישה נבראה מפרצוף, או על הדעה שסוברת שהאישה נבראה מהזנב. אז בישלמה למאן דאמר פרצוף, היינו דכתיב וייצר בשני יודים, אחד על האיש ואחד על האישה, שהיה שני פרצופים. אלא למאן דאמר זנב מאי וייצר, למה כתוב שני יודים? עונה הגמרא, הוא יסבור כדי רבי שמעון בן פזי, דאמר רבי שמעון בן פזי, ששני היודים מרמזים, אוי לי מיוצרי אם אלך אחר יצרי, ואוי לי מיצרי אם אלך אחר יוצרי. עוד שאלה, שאלה שנייה, בישלמה למאן דאמר פרצוף, היינו דכתיב זכר ונקבה, ברעם, שהוא ברא אותה מלכתחילה, זכר ונקבה, פרצוף של איש, פרצוף של אישה. אלא למאן דאמר זנב, מהי זכר ונקבה ברעם? הרי הוא ברא רק זכר. עונה הגמרא, כדרבי אבהו, דרבי אבהו רמי, הוא הקשה סתירה בין הפסוקים. כתיב, זכר ונקבה ברעם, זאת אומרת שכבר בהתחלה הם נבראו שניים. וכתיב, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, רק אדם אחד, איך ייתכן? הכיצד? בתחילה עלה במחשבה לפני הקדוש ברוך הוא לברות שניים, גם איש וגם אישה. ולבסוף לא נברא אלא אחד. עכשיו כותב התשובות הרשב"א, חלק א', סימן סמך, הוא כותב דבר כזה. הוא אומר מה, הקדוש ברוך הוא חלילה מתחרט? אצל הקדוש ברוך הוא יודע בהתחלה את מה שיהיה בסוף, אין אצל הקדוש ברוך הוא חרטה. אז למה הוא בתחילה חשב לברוא שניים ואחר כך ברא אחד? הוא אומר לא, בהתחלה הוא התכוון לברוא שניים וגם בסוף הוא התכוון לברוא שניים. זה שהוא ברא אחד זה בשביל שהאדם ילמד לקח. דע לך, יש לך רק בת זוג אחת, אל תחפש אחרות. יש לך את הבת זוג שלך, תתמסר אליה. אתם אחד. זה לא פה איזה עניין שכמו שני חברים, לא. האיש ואשתו זה דבר אחד. גם כשהם אחר כך נבראו שניים, זה הכל היה אבל במטרה שהם יהיו איש ואישה זכו שכינה שרויה ביניהם, וחלילה וחס לא ייתן את עיניו באישה אחרת. וכן האישה, גם כן שתעשה את רצונו של הבעל, והיו לבשר אחד, שיהיו ביחד אחד עם השני, ולא ייתנו את עיניהם במישהו אחר. כך כותב הרשב"א. ובכן, שאלה נוספת. בישלמה למאן דאמר שהאישה נבראה פרצוף, היה פרצוף של איש, פרצוף של אישה בתחילת בריאת העולם. היינו דכתיב שאחרי שהאישה נבראה מהאדם ויסגור בשר תחתנה, אחרי שהוציאו מהאדם את כל החלק האחורי של הראש, חלק האחורי של הפרצוף, היה צריך לסגור את זה בחזרה עם בשר. אלא למאן דאמר זנב, מה ויסגור בשר תחתנה? מה הבעיה? כל פצע אמור להחלים לבד, מה היו צריכים לשים שם בשר? אמר רבי ירמיה, ואיתם הרב זביד, ואיתם הרב נחמן בר יצחק, לא נצריך אלא למקום חתך, מקום שמשם הנחתך, הקדוש ברוך הוא הוסיף בשר. למה? מסביר, הבן יהוידע כדי שלא יהיה צלקת, הקדוש ברוך הוא ברא בריאה מושלמת. אם זה יחלים לבד, אז יכול להיות שם איזשהו סימן תמיד. לא, הקדוש ברוך הוא רצה שזה יישאר מושלם. כמו כל הדברים שהקדוש ברוך הוא עושה, הקדוש ברוך הוא עושה זה בצורה מושלמת. שאלה נוספת, בישלמה למאן דאמר זנב, היינו דכתיב ויבן, היה צריך פה לבנות אישה שלמה. אלא למען דאמר פרצוף, מי ואיבן? מה יש פה לברוא, מה יש לבנות? האישה כבר הייתה. אני צריך להשלים לה את שאר האיברים. עונה הגמרא, לדרש רבי שמעון, לכדרבי שמעון במנסיה, לדרש רבי שמעון במנסיה. מי דכתיב, ואיבן השם את הצלע. ואיבן מלשון שהוא בנה לה צמא. שמלמד שקילאה הקדוש ברוך הוא לחווה את השיער שלה, הוא עשה קליעה לשיער, והביאה לאדם הראשון. מה הבנייה זה נקרא לבנות? כן, שכן בקרחי הים קוראים לקליעיתה, לקליעת שיער, בנאיתה, שבונים את השיער. דבר אחר, ויבן, מה היו צריכים לבנות? הרי כבר היה פרצוף של אישה. אמר רב חיסדא ואמרי לה שזברה את המפורשת במתנית הטענה, מלמד שבנאה הקדוש ברוך הוא לחווה את הרחם כבניין אוצר, כמו שבנוי אוצר של תבועה. מה אוצר זה? קצר מלמעלה ורחב מלמטה, כדי לקבל את הפירות, שאם הוא היה, אם הוא היה רחב מלמעלה וקצר מלמטה, אז התבועה הייתה מכבידה על הדפנות והם היו נשברים. אז לכן הוא עושה מלמטה רחב ומלמעלה צר. אף אישה קצרה מלמעלה ורחבה מלמטה כדי שתוכל לקבל את הוולד. כשנבראה חווה, אומר הפסוק שהקדוש ברוך הוא ויביאה, הביא את חווה אל האדם. אמר רבי ירמיה בן אלעזר, מלמד שנעשה הקדוש ברוך הוא שושבין. השתדל לחתן אותו, לזווג אותו, אם היא חווה על האדם הראשון. מכאן לימדה תורה דרך ארץ. יש לפעמים אדם מבוגר, הוא חושב לעצמו, מה הזוג הצעיר האלה התחתנו, אני אמור לעזור להם, לכבד אותם, להתעסק איתם, שאנשים הצעירים יתעסקו בזה. לא, לימדה תורה דרך ארץ שיחזור גדול עם קטן בשושבינות, עם החתן והקלה שהם צעירים, ואל יעירה לו, שלא ירגיש שזה לא כבוד בשבילו. טוב, שואלת הגמרא, מעניין. ולמנדה אמר, היה שני פרצופים, והאישה כבר היה, נוצרה פרצוף מאחורה, נוצרה, היה פרצוף של איש, פרצוף של אישה. היי מינה יוסגה ברישה, מי היה זה שהולך בראש? מה, האיש ילך קדימה, האישה תלך קדימה אצלה, ואז לאן לא יגיעו לשום מקום אף פעם? מי היה זה שהוביל והשני הלך אחריו? אמר רב נחמן בר יצחק, מסתברא דגברא סגי ברישא. מסתבר יותר שהאיש הלך. דתניא, ברייתא אומרת, לא יהלך אדם אחורי אישה בדרך. אדם שהולך בדרך. ולפניו יש אישה, שלא ילך אחרי אותה אישה. ואפילו כשזה אשתו, האיש צריך להיות ראשון. אם נזדמנה לו על הגשר, אישה. ושם, זה היה גשרים של פעם, היה יותר מסוכן ללכת הצידה וכל זה. אז אם זאת אשתו, אז הוא יכול ללכת אחריה בגשר. אבל אם זאת אישה שאסור לו, שאסורה עליו, יסלקן לה לצדדים, שישתדל קצת ללכת הצידה. וכל העובר אחורי אישה שאסורה עליו בנהר, ובנהר בדרך כלל היה דרכה להגביה קצת את הבגדים שלא ירטבו מהמים, ואם חלילה הוא יסתכל, אין לו חלק לעולם הבא. אומר תוספות, הכוונה היא, אם רגיל בכך, אם הוא בשעת נפש הולך ומסתכל, ראיות אסורות, שלא יגיד לי זה לא מפריע, אלא מעיד, תוספות, אי אפשר להתמודד מול עדות כזאת, לפי שיבוא חלילה לידי ניוף וסופו יורד לגיהנום. תנו רבנן, המרצה מאות לאישה מידו לידה כדי להסתכל בה, ואפילו אם זה בידו, מידו לידה, זה לא מקום שבדרך כלל לבושים בו. אפילו יש בידו תורה ומעשים טובים כמשה רבנו, והוא בטוח, נו אני, לגן עדן ישר. והוא לא מבין כמה צריך להיזהר מראיות, לשמור על העיניים. לא ינקה מדינה של גיהנום. זה יפתיע אותו אולי, אבל שידע. אפילו אם יש לו תורה ומעשים טובים כמשה רבנו, כל אחד יצייר לעצמו איזה אנשים יכול להיות מדובר פה. מה בסך הכל הוא עושה? הוא מסתכל, הוא נותן, סופר כסף מידו לידה, עולה באוטובוס, נותן כסף מידו לידה כדי להסתכל בה, אפילו במקומות צנועים שבגופה, לא ינקה מדינה של גיהנום. מאיפה אנחנו לומדים את זה? שנאמר יד ליד, אפילו משה רבינו שקיבל את התורה ממינו של הקדוש ברוך הוא, לא ינקה רע, לא ינקה מדינה של גיהנום אם חלילה הוא ייקשל בראיית העיניים. אמר רב נחמן, מנוח, זה שהיה אביו של שמשון הגיבור המפורסם, עם הארץ היה. הגדרה של עם הארץ, לפי מה שנפסק להלכה, שהוא לא שימש תלמידי חכמים, דהיינו שהוא למד משניות, הוא למד הלכות, אבל הוא לא ידע את טעמם של הדברים. כי הוא לא ידע את הברייתא שאסור לאדם ללכת אחרי אשתו. דכתיב, וילך מנוח אחרי אשתו. שואלת הגמרא, מתקיף לרב נחמן בר יצחק, אלא מעתה גבי אלקנה, דכתיב, וילך אלקנה אחרי אשתו. תסות מביא שאין כזה פסוק, הוא לא גורס את זה בכלל, אבל במפרשים, המהרש"ל מסבירים שיש פסוקים דומים לזה. וגבי אלישע, אלישע הנביא, דכתיב, ויקום וילך אחריה, הוא הלך אחרי האישה השונמית בשביל להחיות את בנה. החינמי, אחריה ממש. אלישע, לא היה תלמיד חכם, הוא היה נביא. ונאמר שהוא לא ידע, חס ושלום, אבל ילך אחרי אישה אשת איש? על זה אנחנו לא מדברים, עד עכשיו דיברנו אחרי אשתו. אם אנחנו מדברים על מנוח, על אלקנה, אבל אלישע שילך אחרי אשת איש? זה ודאי שלא. אחי נמי אחריה, ממש זה לא יכול להיות. אלא מה הכוונה אחריה? אחרי דבריה ואחרי הצטה. אחי נמי, אחי נמי גם אותו דבר גבי מנוח, ייתכן שהוא היה תלמיד חכם. אלא מה שהכוונה שהוא הולך אחרי אשתו, הכוונה אחרי דבריה ואחרי הצטה. אמר רב אשי ולמאן דאמר רב נחמן מנוח עם הארץ, לפי מה שאמרנו בהתחלה, שזה שהוא הולך אחרי אשתו, הכוונה שהוא באמת, היא הייתה הראשונה והוא הולך אחריה. אפילו בעירב נמי לא קרה, לא צריך להגיע לזה שהוא עם הארץ. הוא אפילו פחות מעם הארץ. עם הארץ זה אחד שלא בקיא בגמרות, בטעמי המשניות. הוא אפילו לא ידע פסוקים מפורשים, שנאמר, רבקה ואליעזר. כתוב, ותקום רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים. הפסוק אומר, ותלכנה אחרי האיש, ולא לפני האיש. אמר רבי יוחנן, עדיף לאדם ללכת אחורי ארי. יכול להיות שבן אדם הזה מסיים את החיים שלו פה בעולם הזה. עדיף לו מאשר ולא ללכת אחורי אישה. כי ברגע שהוא ילך אחרי אישה, הוא לא רק יסיים את החיים בעולם הזה, אלא גם יסיים את החיים בעולם הבא. עדיף לאדם ללכת אחורי אישה ולא ללכת אחרי עבודת כוכבים, כי עבודת כוכבים זה דבר מאוד מושך, שאדם לא יגיד, לא, אני רק רוצה לבדוק, עבודת כוכבים, אדם יכול להפיל את עצמו בעולם הזה ובעולם הבא, צריך מאוד להיזהר. עדיף לאדם ללכת אחורי עבודת כוכבים ולא ללכת אחרי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים, זה נראה שהוא פורק עול ומבזה את בית הכנסת. כמה זה חמור לא להיות פורק עול. מה, סך הכל? לא, פורק עול זה דבר יותר חמור מאשר עבודת כוכבים, יותר חמור מאשר כל העבירות החמורות, שלא ייראה אפילו פורק עול ומבזה את בית הכנסת. עכשיו, כמובן, האדם שכבר התפלל, או שיש לו בית כנסת אחר, או שיכול להיכנס בפתח אחר, הגמרא מביא את כל ההגבלות. ולא המרן שאסור ללכת אחורי בית הכנסת כשהציבור מתפללים, אלא כשאתה רואה שהבן אדם הזה הוא נראה כמו פורק עול ומבזה את בית הכנסת. למשל, דלא דרי מידי, אתה רואה שהוא לא סוחב שום דבר. מה הבעיה בשבילך להיכנס לבית הכנסת להתפלל? אבל אם הוא סוחב משהו, והיא דרי מידי, לטלן, אתה מבין, הבן אדם הזה עכשיו עסוק בלסחוב את זה, את החפץ, אז הוא לא יכול עכשיו לבוא להתפלל, הוא צריך קודם כל לפרוק את החפץ באיזשהו מקום. ולא המרן שאסור ללכת אחורי בית הכנסת, אלא דלקה בפתח אחרינה. יש פתח אחד בבית כנסת, אבל אין עוד פתח. אז למה אתה לא נכנס פה? מה, אתה תכנס בפתח אחר? אין פתח אחר. אז זה זלזול. אבל, ואיקה פתח אחרינה, לטלן בה, אם יש לך פתח אחר מאיפה להיכנס, אז אנשים יגידו, תשמע, בן אדם נכנס מהפתח השני, זה לא נקרא זלזול. ולא המרן, אלא דלא רכיב חמרה, שהוא לא רכב על חמור, ובכל זאת הוא לא נכנס, אבל רכיב חמרה לטלן בה. אם הוא רוכב על גבי חמור ולא נכנס, אין בזה שום בעיה. למה? כי אפשר לומר, אין לו מי שישמור לו על החמור בזמן שהוא בבית הכנסת. ולא המרן שאסור אלא דלא מנח תפילין, אם אין לו כרגע תפילין על ראשו. אבל מנח תפילין, לטלן בא, ברגע שבאדם מניח תפילין, אז יש עליו עדות, יש עליו עול מלכות שמיים, והוא לא פורק עול, לא מזלזל בבית הכנסת, כי זה שהוא מניח תפילין, זה העדות הכי גדולה שיש עליו עול מלכות שמיים. יש כאלה שחושבים, מגיע למעצר הרע עם איזושהי הצעה, עם הרבה צלופן, עם הרבה אורות מסנברים. והבן אדם בטוח שעכשיו הולך לקבל את כל החיים שלו. אבל שידע, ומה שכולם יודעים חוץ ממנו, והוא יודע את זה כשהעץ הרע מגיע לאחרים, שאם הוא ילך אחרי העץ הרע, זה נראה לו נוצץ, אבל אחר כך זה יהיה פרי ביושים נורא והיום. וזה מה שאומרת הגמרא, אמר רב, עץ הרע דומה לזבוב, זבוב קטן סך הכל. אבל אם זבוב נכנס לתוך בקבוק שלם של יין משובח, אנשים כבר לא רוצים לשתות מהיין. ייכנס לתוך תבשיל, אנשים כבר לא רוצים לאכול מהתבשיל אם הם יראו את הזבוב שנכנס בפנים. ויושב בין שני מפתחי הלב, בין שני פתחי הלב, שנאמר זבובי מוות, זבובים שמתו, יבאיש, יביע, זה יעשה הבעבועות, אפילו שמן רוקח, אפילו לשמן הכי הכי משובח. ושמואל אמר, כמין חיטה הוא דומה. היצר הרע קטן, כמו חיטה, שנאמר לפתח חטאת, מלשון חיטה, חטאת רובץ, אבל כמו שהוא קטן, ככה הוא שטן גדול. תנו רבנן, שתי כליות יש בו באדם, והתפקיד שלהם לייעץ. כמו שהלב זה הרגשות והמוח זה המחשבה, הכליות הם היועצים. ואחת יועצתו לטובה ואחת יועצתו לרעה. ומסתברה, יותר מסתברת, דטובה לימינו ורעה לשמאלו. דכתיב, לב חכם נוטה לימינו, ולב כסיל נוטה לעצות של שמאלו, של הכליה השמאלית. תנו רבנן, הכליות יועצות ללב מה לעשות. מה הראיה? פסוק אומר בתהילים פרק ט"ז, אברך את השם אשר יעצני. אף לילות יסרוני כליותיי. זאת אומרת שהכליות נכתבו סמוך לייעוץ. הלב מבין מה לעשות. כמו שהפסוק בישעיהו אומר, פרק וב, ולבבו יבין. לשון מחתך להוציא את הדיבור מהפה. הפה, הכוונה לשפתיים גומר, זה מוציאים את הדיבור. הם מוציאים את הדיבור. הוושת, שזה הצינור שדרכו עובר האוכל, הוא מכניס ומוציא כל מיני מאכל. הקנה, שזה הצינור של הנשימה, מוציא קול. ריאה, חוץ מזה שזה האיבר של הנשימה, יש לה תפקיד נוסף, היא שואבת כל מיני משקין מהדפנות של הקרס. הכבד כועס, הוא מביא את הכעס לאדם. מרה זורקת בו טיפה ומניחתו מכעסו מרגיעה אותו. תחול, שוחק, זה גורם לאדם שחוק ושמחה. מעניין, הכוזרי כותב בפרק ד' דוד חפי, שהתפקיד של התחול זה גם לנקות את הדם. ברגע שהאדם מתנקה מהאחירות ומהאובי שלו, זה מביא לאדם שמחה ושחוק. קורקבן תוכן את המאכל. קורקבן יש רק בעופות. אז כנגד זה יש אמסס בבהמות. קיבה יש שינה, היא מביאה את השינה לאדם. אף, האף נאור זה גורם שהאדם יקיץ משנתו. אם חלילה נאור הישן, ישן הנאור, דהיינו התחלף שהקיבה גורמת להתעורר ואף גורם לשינה, נימוק חלילה והולך לו, הוא מתנוון. טענה, אם שניהם ישנים או שניהם נאורים, אם גם הקיבה וגם האף גורמים או להתעורר או לשינה, אז חלילה מיד מת. טעניה, רבי יוסי הגלילי אומר, צדיקים, יצר טוב, שופטן. שנאמר, וליבי חלל בקרבי. זאת אומרת, הצדיקים, היצר טוב, הוא זה שמטווה להם את הדרך לאן ללכת, הוא זה שמנהיג אותם. שדוד המלך אומר על עצמו, וליבי חלל, חלל הכוונה מת בקרבי. זאת אומרת, היצר הרע כבר לא קיים אצלו. כי דוד המלך אומר, אני יכול לשלוט על היצר הרע. אין לו שום השפעה עליי. רשעים, הפוך, יצר הרע שופטן, הוא זה שמנהיג אותם. שנאמר, נאום פשע לרשע בקרב ליבי. אומר דוד המלך, בקרב ליבי, אני יודע שמה? שנאום פשע לרשע. היצר הרע נותן נאום פשע לרשע, הוא אומר לו, תשמע, אנחנו הרי ידידים, לא? יש לי בשבילך עצה. אין פחד אלוקים לנגד עיניו. אל תפחד מהאלוקים. ככה אומר, זה הנאום פשע, זה הנאום של היצר הרע שהוא נועם לרשע. ככה אומר דוד המלך, שבקרב ליבו ככה הוא מבין, ככה הוא מרגיש. הבינוניים, זה וזה שופטם. היצר הטוב והיצר הרע, שניהם יש להם דעה אצלו. וזה התפקיד שלו להתגבר על היצר הרע ולשמוע על היצר הטוב. שנאמר, הקדוש ברוך הוא יעמוד לימין אביון, להושיע יש לו שני שופטים, משופטי נפשו. אמר רבה, שגורסים רבה, כגון אנו, אנשים כמותנו, הם בינוניים. אמר לאביי, הוא אמר את זה בענווה, אומר המרשה, אמר לאביי, אלו שביק מר חי לכל בריאה, אם אתה בינוני, אין אף אחד צדיק גמור. יש ספר שלם שנקרא ספרן של בינונים. ספר התניה. והוא מסביר בהרחבה גדולה את המאמר הזה, מה הכוונה שהצדיקים יצר טוב שופטם, מה הכוונה שהרשעים יצר הרע שופטם, ומה הכוונה שרבא אמר על עצמו שהוא בינוני. טוב. ואמר רבא, לא איברי אלמה, אלא לרשיעי גמורי, העולם הזה נברא רק לרשעים גמורים שהם יכולים ליהנות מהעולם הזה, בגלל שאין להם מספיק זכויות, והם לא יהיו בעולם הבא, אז כבר מקבלים בעולם הזה את כל השכר של המעשים הטובים שהם עשו, או לצדיקי גמורי, העולם הבא נברא רק לצדיקים גמורים, שהם את כל השכר, הקדוש ברוך הוא משלם להם רק בעולם הבא. ולכן בעולם הזה אין להם שום דבר, ובעולם הבא יש להם חלק גדול מאוד. אמר רבה, לידע איניש בנפשי, אדם צריך להכיר את עצמו, אם צדיק גמור הוא ואם לאו. אמר רב, לא איברי אלמה, הטובות והתענוגים בעולם הזה לא נבראו אלא לאחאב בן עומרי. והעולם הבא, התענוגים המרובים שיש בעולם הבא, לא נבראו אלא לרבי חנינא בן דוסא. לאחאב בן עומרי, שהוא היה רשע, שלא נברא העולם הזה, כמו שהמשנה במסכת סנהדרין, תחילת פרק חלק, דף צדי מביאה, שאין לו חלק לעולם הבא. הוא נברא לעולם הזה, הוא היה עשיר גדול. ולרבי חנינא בן דוסא נברא העולם הבא, כמו שמובא בתענית, שבכל ערב שבת הייתה יוצאת בת קול, העולם כולו ניזון בזכות רבי חנינא בני, כל המיליארדים שמתגלגלים בעולם זה בזכות רבי חנינא בן דוסא, אבל הוא מספיק לו קו חרובים, כל השבוע זה כל מה שהוא אוכל, והוא מחכה לעולם הבא. פסוק אומר, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. בכל לבבך כבר הסברנו שזה גם ביצר טוב, גם ביצר הרע. אבל מה זה בכל נפשך ובכל מאודיך, מאודיך הכוונה ממון. תניא רבי אליעזר אומר, אם נאמר שצריך לאהוב את השם, בכל נפשך, עד כדי מסירות נפש. למה נאמר בכל מאודיך? מה, כסף? יש מישהו ש... צריך כסף אחרי שהוא מת? נו, מה הפירוש? ואם נאמר בכל מאודיך, כל הכסף, למה נאמר בכל נפשך? אז מסביר. אלא יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו. יש כאלה חכמים, יותר חשוב להם גופה מממונה. שקיעים, דבר ראשון, בבריאות. לכך נאמר, נכון, בריאות זה מאוד חשוב, מאוד חשוב, אבל לכן נאמר בכל נפשך, יש דבר יותר חשוב מזה, ואהבת את השם אלוקיך. שמור על הבריאות, אבל תשמור על המצוות, זה יותר חשוב. בכל נפשך. ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, אז בספר שנות אליהו הוא מסביר, לא הכוונה, אדם טיפש, מה פירוש ממונו חביב עליו מגופו? מה הוא יעשה עם הכסף אם לא יהיה לו חיים? להכוונה יש אנשים שמוכנים לסבול צער, מוכנים לסבול איסורים, אפילו שהם יודעים שאם הם ישלמו כסף, הם יוכלו בכסף הזה לקחת מעצמם את האיסורים. יש כל מיני תרופות, משככי כאבים, טיפולים מסוימים, אבל הם מעדיפים לחסוך את הכסף, לא אכפת להם את הצער שיש להם. שיש כאלה מוכנים לעבוד קשה, למרות שזה ממש מכאיב להם, העיקר שירוויחו כסף. זה הכוונה שממונו חביב עליו מגופו. לכן נאמר, בכל מאודיך, תיתן את הכסף שזה כל כך חביב עליך, תיתן את זה בשביל הקדוש ברוך הוא. אומרים המבוגרים, אומרים בדרך צחות, שכשאדם צעיר מוכן לתת את כל הבריאות שלו רק בשביל קצת כסף. וכשהוא נהיה מבוגר הוא מוכן לתת את כל הכסף בשביל קצת בריאות. טוב. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא אומר, בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך, אדם צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אפילו אם הקדוש ברוך הוא לוקח את נפשו. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא אומר ועושה. תנו רבנן, פעם אחת גזרה מלכות רומי הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה. איזה אינטליגנטים. מה אכפת לכם שעוסקים בתורה? הם יודעים שכשעם ישראל עוסקים בתורה, אז הם עם ישראל. עם ישראל בלי תורה זה יותר גרוע מבהמות. בא פפוס בן יהודה. הגר"א כותב בביאור שלו על הספרה פרשת בחוקותיי, פרק A, אות ב', ד', הוא אומר שהכוונה היא לפפוס, זה שהיה ביחד עם לוליאנוס, שהם תמיד נקראים הרוגי לוד. היו אנשים קדושים, מתו על קידוש השם. היה פעם אחת שמצאו את בת המלך הרוגה, שנהרגה. חשדו בעם ישראל, כמובן. כל דבר ישר עם ישראל. והם הלכו, מסרו את עצמם למיטה, ומרו שהם אלה שהרגו את אותה בת של המלך, ובזכותם כל עם ישראל היה להם הצלה גדולה. אז זה אומר הגאון מווילנה, אותו פפוס. בא פפוס בן יהודה ומצאהו לרבי עקיבא, שהיה מקהיל קהילות ברבים, ועוסק בתורה, אחרי שגזרו המלכות שאסור לעסוק בתורה. אמר לי, אז פפוס אמר לרבי עקיבא, עקיבא! אגב, מביאים פה ראיה שבאמת הוא היה אדם גדול, פפוס בן יהודה הזה, הוא קרא לעקיבא בשמו. אי אתה מתיירא מפני מלכות? הם גזרו לו לעסוק בתורה, ויש מסבירים, אומר לו, לפחות תעשה את זה בסתר, כמו שהיו בברית המועצות, בזמן קומוניסטים, שלמדו תורה במחתרת, לפחות תלמד תורה בסתר. אמר לו רבי עקיבא, אמשול לך משל למה הדבר דומה? לשועל שהיה מעלך על גב הנהר, וראה דגים מתקבצים ממקום למקום, בורחים ממקום אחד למקום אחר. אז משל כזה, שועל אמר להם, פני מה אתם בורחים? אמרו לו, פני רשתות שמביאים עלינו בני אדם. היום יש רשתות מסוג אחר. פני רשתות שמביאים עלינו בני האדם. אנחנו מפחדים על החיים שלנו. אמר להם, שועל אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה. ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם, ואני אשמור עליכם. אמרו לו הדגים, נו, אפשר לקבל טענה כזאת? אפשר לקבל טענה כזאת? ודאי שלא. אמרו לו הדגים, אתה ושומרים עליך פיקח שבחיות? לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה, איזה מין טענה זאת? ומה במקום חיותנו כשאנחנו בתוך המים, אנו מתייראים שלא יצודו אותנו מהמים החוצה? במקום מיטתנו כשאנחנו ביבשה, אנחנו לא יכולים לחיות בו רגע אחד. על אחת כמה וכמה שצריך לפחד. אמר רבי עקיבא לפפוס, בוא אני אלמד אותך מה הכוונה תורה. תורה זה לא הכוונה שאנחנו באים לקיים מצווה ולומדים תורה, זה לא רק זה. אלא אף אנחנו עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה, כי הוא חייך ואורך ימיך. היה פעם איזו דרשה שאחד אמר, התורה זה כמו אוויר לנשימה. קם שם הרב אחר ואמר לו, התורה היא לא כמו אוויר לנשימה, התורה היא החיים בעצמם. הוא חייך ואורך ימיך, כך. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו עדיין מפחדים מהגויים. אם אנו הולכים ומבטלים ממנה, על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים לפחד מהגויים ולסבול מהם, כמו שאנחנו יודעים מה שהיה במלחמת העולם השנייה, הארורה, שדווקא ההתקרבות אל הגויים היא זאת שהביאה את האסונות הגדולים ביותר. אמרו, לא עברו ימים מועטים עד שהמלכות תפסו לרבי עקיבא וחבשו בבית האסורים, וזה היה גזרה משמיים כמו שמובא במדרש של אזכרה, שזה היה כנגד עשרת השבטים שמכרו את יוסף. זה היה בהי תשרי, הוא נתפס לבית האסורים. ותפסו גם לפפוס בן יהודה. וחבשו אצלו, שמו אותו בית האסורים ליד רבי עקיבא. אז הגר"א מסביר שתפסו אותו בגלל שהוא שמע את המשל, והוא לא הוכיח את רבי עקיבא על זה, שישמע לדברי המלכות. יש אחרים שמסבירים שחבשו אותו בבית האסורים על אותו מעשה שהוא אמר שהוא זה שהרג את הבת המלך, כמו שסיפרנו קודם, שהוא הרי היה מהרוגי לוט. אמר לו, אז רבי עקיבא שאל את פפוס, פפוס מי הביא לכאן? אתה הרי נשמרת על עצמך, לא ללמד תורה ברבים. אמר לי, פפוס, מה נגיד לך רבי עקיבא? אשריך רבי עקיבא, שנתפסת על דברי תורה. בשביל זה שם אותך בבית הסוהר על דברי תורה. אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים. אז מסבירים בשם הגאון מווילנה, מה היה הדברים הבטלים שנתפס עליהם פפוס? על זה שהוא הציל את כל עם ישראל. זה דברים בטלים? להציל את כל עם ישראל? אדם הציל ילד אחד. אם חלילה יש שריפה אצל שונאים של ישראל, ילד קטן חמוד עומד בקומה רביעית על החלון ובוכה שיצילו אותו, ובן אדם במסירות נפש עולה לקומה רביעית ומציל את הילד החמוד הזה, והוא בעצמו נחרח וזקוק אחר כך לטיפול. כמה כבוד והערכה צריך לתת לאותו בן אדם. הוא הציל נפש, הציל חיים, ובוודאי מגיע לו כבוד. מה מדבר על פפוס בן יהודה? שיציל את כל עם ישראל, כמה כבוד מלכים מגיע לו, ויגיע לו ויקבל. אבל אומר פפוס בן יהודה, זה כל הדברים הגדולים האלה, הם נחשבים דברים בטלים, לעומת מה? לעומת מה שאתה רבי עקיבא עשית, שעסקת בתורה, וזיכית את הרבים. הכבוד הגדול שמגיע לי על זה שהצלת את עם ישראל, לעומת התורה שאתה לימדת את עם ישראל, זה דברים בטלים. הרי כל מה שאנחנו קיימים היום עם לימוד התורה, זה הכל בזכות רבי עקיבא, שהוא הלך והעמיד 24,000 תלמידים, אחר כך כשכולם נפטרו, העמיד עוד 5 תלמידים, ביניהם רבי שמעון בר יוחאי, שאמר לו תשתכח מפיזרו. זה הזכות הגדולה של רבי עקיבא. מספר את הגמרא, בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה. והיו סורקים את בשרו במסריקות של ברזל. והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים, הוא קרא קריאת שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן? יש כאלה אומרים, עכשיו זה מצב של פיקוח נפש, אתה פטור מקריאת שמע. אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, אני אומר בכל נפשך, איזה קל להגיד את המילים האלה. האם אני באמת מתכוון לזה? ואפילו נותן את נשמתך. אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? ועכשיו שבא לידי, לא הקיימנו. בדיוק עכשיו הגיע הזמן לומר שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אומרים בשם רבי שלום שבדרון, זכר צדיק לברכה, מגיד מישרים המפורסם מהדור הקודם, אומר שיש דין שכשאחד הלווה כסף לשני, השני חתם לו שטר. ומגיע הזמן של הפיראון, מגיע המלווה ללווה, אומר תשלם. אומר הלווה, השטר הזה מזויף. מגיעים שני עדים ומעידים. כן, אנחנו חתמנו על השטר. זה נקרא קיום שטרות. מקיימים את השטר. אומר רבי עקיבא, אני מסרתי שטר לקדוש ברוך הוא בכל נפשך. עוד שטר, עוד שטר. עכשיו באים לפרוע את השטר. מה, אני אגיד שזה מזויף? מה שאמרתי עד עכשיו זה שקר? אני אקיים את השטר. זה שטר של אמת בכל נפשך. רבי עקיבא התכוון למה שהוא אמר. היה מעריך באחד, כשהוא אמר את המילה אחד, הוא העריך באחד, שזה תכלית כל העולם, הקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד, עד שיצתה נשמתו כשהוא אמר את המילה אחד, ויצתה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא, שיצא נשמתך באחד. המלכי השרת לא היו מסוגלים לסבול את המראה הזה. אמרו מלכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, זו תורה, כמה עומק תמון במילים האלה, כמה תורה, וזו שכרה. זה מה שמגיע לרבי עקיבא שכר על התורה. והם המשיכו, אמרו את הפסוק, ממתי עם ידך השם. המיטה שלו הייתה צריכה להיות מידך השם. ממתי מחלד, על ידי בזקנה. לא ככה, על ידי הרומי הרשעים האלה מהידיים הטמאות שלהם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, חלקם בחיים. החלק של הצדיקים, השכר של הצדיקים, זה לא בעולם הזה. תפסיקו כבר לחפש את הטובה של העולם הזה. כשאתה רואה צדיק, ואתה יודע שעושה מצוות ומגיע לו על זה טוב, תפסיק לחפש את הטוב הזה בעולם הזה. חלקם בחיים, הטובה שלו זה בעולם הבא. מתי תבין את זה? המשכורת משלמים בסוף. יצתה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא, שאתה מזומן לחיי העולם הבא. ועד כאן דף ס"א.